אנחנו אוחזים בלמדחת עמוד ב' למטה. אני רוצה טיפה להשלים היום נושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר, וזה נגע לחשיבות הקהל המתברך. כן, ראינו כאן בשבוע שעבר עיר שכולה כהנים ומברכים, ועסקנו רבות במושג שצריך לברך מישהו. והרעיון המרכזי שעלה בתוך הסוגיה היה שלא מברכים את האנשים בחדר, מברכים את הציבור. ובחלק ראינו את זה ממש בסוף השיעור, אני פעם מתנצל על האי-נעימות, עם הירושלמי, שמי עונה אמן, אנשים והילדים, כנראה אנשים והילדים מספיק טובים לענות אמן, הם לא מספיק טובים ליצור ציבור. טוב, זה נושא רחב, כן? וזה, אני מציע שנשלים את זה במשהו שלא נמצא כל כך במסכת סוטה, אבל הוא חשוב להשלים אותו. וזה המקור לצורך בעשרה בברכת כהנים, שהוא בעצם, הוא פשוט הנושא הזה. כלומר, הסוגיה כאן מציפה את חשיבות הציבור. אני חוזר, הרעיון שפותח בשבוע שעבר, מתברך מי ששייך לציבור, לא מי שבחדר. וכאן המקור של הדברים הוא במסכת מגילה, במשנה. נמצאת בבבלי בפרק שלישי, במשניות בפרק רביעי, והיא המשנה שמונה את רשימת הדברים שהם בעשרה. המשנה אומרת ככה, אני קורא, זה מגילה חב ג' עמוד ב'. אין פורסין על שמה, ואין עוברים לפני התיבה, ואין עושים את כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים, ברכת תנחומים, ואין מזמלים בשם פחות מעשרה. זה חלק מרשימה מאוד נכבדת. שאחד מהשאלות ברשימה הזאת זה אחדות הרשימה. האם הם יסוד אחד, זה אותו דין בכל המקומות, או שפשוט המשנה כאן לקטה מרחב של דברים שהם כולם בעשרה. שעל המיתו של דבר, כשבוננים ברשימה, אפשר לראות בעליל, שיש פה מצד אחד קבוצה, יש פה בעצם שתי קבוצות ברורות. קבוצה הראשונה זה שבית כנסת, לפי הסדר הכרונולוגי, פורסין על שמה, אין עוברים לפני התיבה, אין עושים את כפיהם, אין קוראים בתורה, אין מפטירים בנביא. אחד, יש פה קבוצה ברורה. עדיין צריך לשאול, כל הקבוצה הזאת מאור אחד, או זו קבוצה? הקבוצה השנייה נוגעת לענייני אבילים. אין עושים מעמד ומושב, שזה ניחומי אבילים. אין אומרים ברכת אבילים ותנחומי אבילים בברכת המזון. הם יהיו נוהגים בברכת אבילים. וברכת חתנים, שזה הצד השני של המודמה מאוד לאבילות. והם מזמנים בשם פחות מעשרה, זה כבר ברכת המזון, אבל אפשר להרגיש, והשאלה היא עד כמה לראות את זה כקבוצה עם אחידות פנימית או לא, מה יסוד הדין, כאילו, מעשרה ברכת כהנים זה כמו עשרה ב-18, זה אותו דין. בקושי זה רק מתעצם מהאופי הפרגמנטרי של הסוגיה שם. כי תראו מה מופיע מיד בתחילת הסוגיה. מנעני מילי, אמר רבי חייא אבא רבא, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. מהי משמע? לתני רבי חייא, אתיה, תוך, תוך. כתיב הכה ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב הטעם, היבדלו מתוך העדה. ואתיה עדה עדה. דכתיב הטעם עד מתי לעדה הרעה הזאת, שזה המרגלים. מה? להלן עשרה, אף כאן עשרה. זה המקור היחיד שמופיע בכל הסוגיה. אתה ממשיך בהמשך הסוגיה. הגמרא היא על הסוף הסוף, על ובקרקעות אישה וכהן ואדם כיוצא בהם, או בשומת קרקעות, עוד פעם הגמרא תשאל מנעני מילי. אבל היא לא שואלת על הרצף של כל הדוגמאות במשנה, מנעני מילי. וכאן התעוררה שאלה פשוטה בראשונים, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, בין הרמב״ם לבין הר"ן, שהיא למיתו של דבר פשוט נוגעת באופי הסוגיה. סוגיה הציעה הסבר אחד שבפשטות לא מסביר את כל הרשימה. אף אחד, אני לא חושב פה מלא על הדעת שאין עושים מעמד במושב, כי זה דבר שבקדושה. כי אני חושב מה זה דבר שבקדושה, ונקדשתי בתוך ימי ישראל. מה דעתכם? מה זה דבר שבקדושה? בפשטות, מה זה? כן, זה מעמד ציבורי של לברך את הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו, כן? זה לא נראה כהסבר לכל הדברים. ו- ברגע ששברתי את ה... זה הסבר לקראת התורה, קראת התורה בעשרה, כי כתוב לי, יש לי בתוך בני ישראל, אז אפשר להגיד כן, אומרים ברוך את השם מבורך וכו'. אבל יש פה שאלה לא פשוטה. הרמב״ם באמת מתאר את זה כך. הרמב״ם בהלכות תפילה, בפרק ח' הלכה ד', באמת מדבר על כך שכל הרשימה של בית הכנסת כאן, כולה נקראת דבר שבקדושה. כך הוא כותב, אני מקריא את זה. כותב הרמב״ם. כך. כיצד היא תפילת הציבור? יהיה אחד להתפלל בכל רם והכל שומעים, ואין עושים כן בפחות מעשרה גדולים, ובני חורין ושליח ציבור אחד מהם. וכן אין אומרים קדושה, ולא קוראים בתורה, הוא מברך לפניה ולאחריה, ולא מפטירים בנביא אלא בעשרה. ששימו לב, הוא דילג כאן, הרשימה אצל הרמב״ם הוא לא לפי הסדר הכרונולוגי שמופיע במשנה. והוא ממשיך, וכן לא יהיה אחד לברך ברכות שמע, והכל שומעים ועונים אחריו אמן, אלא בעשרה. וזהו הנקרא פורס על שמה, ואין אומרים קדיש אלא בעשרה, ואין הכהנים נושאים את כפיהם אלא בעשרה, והכהנים מן המניין, שכל עשרה מישראל הנקראים עדה, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת, והיו עשרה אשר יצאו יהושע וכלב, וכל דבר שבקדושה לא יהיה לבתוך עדה מישראל, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכל אלו הדברים וכולי. ברמב"ם נראה שכל החבילה הזאת כולה נקראת דבר שבקדושה. כנגד זה, הר"ן במגילה, זה בי"ג עמוד ב' בריף, הר"ן סבור שמנקדשתי בתוך בני ישראל מסביר רק חלק מהרשימה. רק מה? שבאופיו הוא קדושה. שזה בעיקר המעבר לפני התיבה שכולל קדושה. מה עם האחרים? אז תשמעו. אומר הר"ן, ואין עושים את כפיהם, פחות מעשרה דכתיב, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, ויקרא, וכתיב, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, בני ישראל, עשרה משמע, כדי אלפינן בגמרא לעניין דבר שבקדושה מדכתיב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. במילים אחרות, אומר הר"ן, שאת המתודה שהגמרא למדה באמצעותה, שקדושה צריכה להיות בעשרה, אני יכול באופן דומה לדרוש פסוק בתוך ברכת כהנים שילמד על הצורך בעשרה ברכת כהנים. כתוב, כה תברכו את בני ישראל, בני ישראל זה עשרה. ודברים דומים, מי שמכיר אולי את הדיון על מה זה לפרוס את שמה, איפה מגיע המקור לזה, כל כך מה זה, אז אם אומרים שלפרוס את שמה, כוונה לברכות קריאת שמה, אז יש שם קדושה, בגאונים ודאי רואים את זה כך, כי הגאונים אומרים שיחיד לא אומר קדושה, זה יוצר, אז אתה יכול לומר, זה דבר שבקדושה. אבל אני יכול לספר לכם שעזרא פליישר, יש לו מאמר מאוד מצוטט, לדעתי מאמר שהוא מוטה לדעתי, אבל בכל מקרה, הטכניקה היא מעניינת. הוא סבור שלפרוס את שמה הכוונה את שמה עצמו. ושהכוונה שהיו אומרים את שמה בחזן קהל, החזן היה אומר שמה ישראל השם לכן השם אחד והקהל ענה לו. וכמעט הייתי אומר שמה אומר, הוא פונה לעם ישראל, שמה ישראל. אז מה העם עונה לו? וכך הוא מציע, זה המקור לברוך שם כבוד מלכותו. העם ענה לו ברוך שם כבוד מלכותו. אז מה המקור לעשרה? הוא כותב, אמר, כתוב ישראל, מה זה ישראל? לעשרה. שזה הר"ן, הוא שמשיך אותו גם לדבר אחר ברשימה כאן. ככה אותו
אמר. סוף זה חוזר לפסוק של מקדשתי, זה לא כאילו זה מיותר.
כן, זה חוזר אבל בצורה אחרת. זה לא כי אתה מכנה את ברכת כהנים דבר שבקדושה, אלא כי אתה דורש את הפסוק של ברכת כהנים בטכניקת מדרש דומה לטכניקה של דבר שבקדושה. אבל זה בכל זאת שונה.
זאת אומרת, ישר אני, לפסוק לפסוקים בקורח.
כן, בדיוק. כלומר, מה שאומר הר"ן כאן הוא, כתוב, כה תברכו את בני ישראל. כן, עכשיו אני רוצה להזכיר עוד פעם, אני רוצה לחזור פה על... זה הולך פה לאורך כל הדרך. הרמב״ם כאן, יש בו ודאי צליל לשיטתו, לפי הרמב״ם, ברכת כהנים היא חלק מתפילה. כן, זה לא נורא רחוק שבתפילה... שכבר על חלק ממנה קוראו לדבר שבקדושה, קוראים גם לחלק האחר, כן? זה לא דבר נורא רחוק. כן, אבל בכל מקרה, יש כאן מחלוקת, שאני מדבר אותה בשפה למדנית. עד כמה זה דין מיוחד בברכת כהנים? או לפי הר"ן, אתה בעצם, לפי הרמב"ם נתחיל בו. זה לא של ברכת כהנים מצד אופי ברכת כהנים, מחוות הברכה, התפקוד של העשרה, נגיד, הוא לא, הוא מתפקד באופן מיוחד. זה חלק מקבוצה כוללת יותר רחבה, שרוצה ציבוריות, פומביות, לדברים שמדברים, מקדישים את שמו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, לפי הר"ן, נפתח פתח, שהעשרה בברכת כהנים, זה דין מיוחד בברכת כהנים, אולי הוא דומה לפנים אל פנים, אולי הוא חלק מהרצון ליצור מחוות ברכה מסוימת. כי אני אמחיש קצת את הדבר הזה באמצעות אחד שנמצא שם ברשימה, שדומני שהוא ימחיש היטב את הדבר הזה, וזה הזימון בעשרה. במשנה בברכות, יש לנו מחלוקת תנאים, האם ככל שעולה מספר הנוכחים, האם אנחנו מעלים את רמת השבח. ובתוך הדברים, בדיון ברבי אליעזר ורבי עקיבא, רבי עקיבא שחולק ואומר שלא, הוא אומר כמו בית הכנסת. וכנגד זה, רבי אליעזר ימלי אומר, מעלים, מעלים, מעלים. כי מה בעצם יסוד המחלוקת כאן? הם בעצם חולקים בשאלה, האם זימון בעשרה דומה לדין עשרה של בית כנסת? שמה יכולת הסבר, מה אולי הסבר אפשרי לוויכוח? הגריד באחד מהשיעורים בשיעורים לזכר רב אמרי מסביר שמקשיבים פשוט היטב לדרשה של עדה עדה בתוך בני ישראל, אני חושב שדבר השארת שכינה היא לעם ישראל כעם, היא לא על עשרה אנשים. עם ישראל כעם, הקדוש ברוך הוא משרה עליו את שכינתו. אלא מאי? הדין של עשרה אומר, לא צריך לאסוף את כל עם ישראל באצטדיון טדי, או לא, זה קטן מדי, בפארק, לא פארק הירקון, לא יודע איפה, באיזה פלאזה ענקית, כשהוא ישרה את שכינתו, אלא יש פה, הייתי כמעט אומר חסד, שאפשר לקחת עשרה יהודים במיקרו-קוסמוס של עם ישראל, הם כאילו עם ישראל. ונגרשתי בתוך בני ישראל עידה. היות וזה כך, אז מה, יש מאה, יש לזה, זה יותר טוב, יש אלף, זה יותר טוב, גם אלף הם לא כל עם ישראל. לעומת זאת, בסעודה, מה נאמר לעצמנו? שכל עם ישראל אוכלים ביחד ארוחת צהריים? כלומר, בסעודה הפשטות של הדברים הוא שבאמת הסעודה נוגעת למי שנמצא בחדר, למי שאכל. לברך שאכל ומי שלא, מי שאוכל שייך. וככל שיש יותר נוכחים, אז לדבר בשבחו של מקום מקרין על מי שבחדר, כלומר זה משמעות למספרים. כלומר, אני יכול לדבר על עשרה מכמה זוויות שונות, ובעצם הר"ן פותח פה פתח לשאול מה זה דין הציבור של ברכת כהנים. כן, ברכה, רצית להעיר?
כן.
בבקשה. קצת, כל מה שאת רוצה,
מה ששמעתי עכשיו, שהרמב"ם הוא אומר משהו קצת שונה בברכת כהנים, שהוא אומר שזה לא חייב להיות שם סך הכל עשרה, אלא שאלו שלא כולל הכהנים. אמרת משהו,
לא, אני קורא עוד פעם. הרמב"ם כותב, ואין הכהנים נושאים כפיהם אלא בעשרה והכהנים מן המניין. שזה מאוד דומה, עכשיו זה מאוד דומה למה שכתוב לפני כן ביחס לשליח ציבור. ואין עושים כן פחות מעשרה גדולים, ושליח ציבור אחד מהם. וזה למשל נוגע להלכה שהיא נפקמין המעשית בשאלה שאני מעלה. הרמב"ם כותב, המקור הוא בירושלמי, ובמגילה כ"ג התוספות דנים בזה, זו שאלה מעשית בקהילות קטנות. מה קורה אם התחילו בעשרה ויצאו באמצע? אז כותב הרמב"ם, אם התחילו בהם בעשרה והלכו מקצתן, תוספות מדייקים רק מקצתן, כלומר, יש להם התלבטות מה זה מקצתן. יצאו שניים, שלושה, ארבעה, ברור שאם יצאו חמישה זה מתפרק. אבל אם יצאו מקצתן, אף על פי שאינם רשאים, יגמרו השאר. מה שנפסק בשולחן ערוך, יגמרו את החטיבה שהם בתוכה. עכשיו, האם דין כזה תופס גם בברכת כהנים? ברמה מפורש שכן. עכשיו, מה בנוי דין כזה? בנוי על דין פשוט. שזה לא דין בעשרה, זה דין בציבור. ומה יוצר עדה? מה יוצר ציבור? עשרה. אז אם היו עשרה שיצרו ציבור שהתחיל את החטיבה הזאת הליטורגית, אז גם אם חלק יוצאים, שם ציבור חל עליהם. אבל במקום שאני דורש לספור כמה אנשים יש בחדר, זה לא שייך. יצא, כבר אין את המספר. כי אני עכשיו לומד ציצית בישיבה. היום בדיוק עסקתי בשאלה דומה, בציצית שנקרא צה, זה נקרא גרדומין. אז בשיעורים של הגריד לציצית, הוא דן בשאלה הזאת, בדיוק מאותה זווית. זאת אומרת, אם יש דין של מניין החוטים, אז מה יעזור לי שהוא נקרא? אז כבר אין מניין חוטים. האם אתה חייב מספר מסוים של חוטים? אתה חייב שיהיה בהם משהו, ואז גרדומין ידרוש, לא שתת רבנו תם, שישאר חלק קטן מהחוט, כדי הניבה. לעומת זאת, אם הדין הוא שיהיה ציצית, שאתה מראש, שאתה יוצר אותו, איך אתה יוצר אותו? על ידי חוטים שאתה קושר, ואחרי שיצרת חפץ שנקרא ציצית, אז הוא ממשיך להיות ציצית גם כשהוא קצת בלה, כמו שהמחשב שלי הוא עדיין מחשב, למרות שכבר הוא קצת חיוור, כן? אבל לא הייתי קונה אותו אף פעם, את מה שיש לי היום במצב הזה, אבל עדיין יש לי אותו, היום עוד פעם הוא הסתבך לי, אני לא יודע. אז נפתור את זה, זה גרדומי מחשב קוראים לזה. אז זה, אני יכול לדבר על גרדומים שזה יותר יחידה, שזה לא דין של מניין. בוא, קח את המקרה, דפלו לי שני קלידים, בסדר, הנה דוגמה. האם במקרה יש דין שיהיה 103 קלידים, או יש דין שתוכל לכתוב, בסדר? אני למשל יודע מה נפל, אז אני לוחץ על הפלסטיק וזה עובד, כן? כלומר, זה, כלומר, אם הדין הוא מקלדת, או הדין הוא 103 קלידים, כן? זאת החקירה. אז כמעט הייתי אומר שבדבר שבקדושה הדין הוא עידה, זה הדין. אז אם חלק יצאו, אדם, שם העידה לא נמחק, כי הדין הוא קבוצה. אבל במקום, בברכת כהן, אני פה צריך לשאול עוד פעם, מה טיב הדין הזה? והר"ן כאן פותח פתח שזה עולם שונה לחלוטין. אני הייתי מדבר עליו, אולי מציע לבחון את המונחים, גם שדיברנו על פנים, על פנים וכו', שצריך מישהו לברך אותו. וזה לא רק דין שהזכרת שם או דבר שקדוש שצריך עשרה, אלא כמו שצריך פנים על פנים, ונשיאת כפיים, כדי ליצור מחווה, וגם בכל רם דיברנו על זה. אחד מההסברים שניתנו לכל רם, הוא שאם לא שומעים אותך, אז אתה לא מברך. כלומר, ברכה היא אינטראקציה הדדית, היא מפגש. אז כדי להפקיע, הייתי אומר, שזה מפגש רק עם חיים ומוישש, על זה שמהורים שלהם יברכו אותם, כל תברכו את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מפנה את הברכה כלפי העם, אז פה אני כבר חוזר לדבר שבקדושה, אני יודע, בדיוק מה שאלת, זה נחנמי. הברכה מופנית לעם ישראל כעם, אז צריך ציבור, זה בדין מתברכים אבל. עכשיו כאן, תדעו לכם שהנושא הזה העסיק את הגריד לא מעט בכתבים שלו, וכדרכו, בכל מקום הוא כותב משהו אחר. בסדר, שתדעו. ההתעסקות הכי קדומה היא באחד מהאגרות, באגרות הגריד. זה מצעירותו של הגריד. וכאן הדיון הוא טכני יותר במהותו, הוא יותר בריסקאי קלאסי, שהוא פשוט מנסה למפות. בואו ננסה להבין מה זה העשרה בברכת כהנים. וכך, באגרת ש... יש כאן על ברכת כהנים, כותב כך, זה עמוד כ"ח בספר. רמב״ם, פרק ח' מלכות תפילה, אין הכהנים עושים את ידיהם אלא בעשרה. וזוהי משנה במגילה, ושמח לי הרמב״ם, וזה לשונו, כל אלו הדברים, הם התחילו בהם בעשרה, והלכו מקצתם, יגמרו, וכנו לידיע בירושלמי במגילה, דאף בנשיאת כפיים, יקה אותה הלכה, ולכאורה מזה מוכח, תראו מה מעסיק אותו בצעירותו, איזו שאלה. דכל דין הדנשיאת כפיים בעשרה הוא מדרבנן. ואם הוא דין דאורייתא, מים ההניים התחילו בעשרה, מכל מקום אין עשרה בשעת ברכה כולה. וכן כתב הר"ן במגילה, בעשרה ברכת כהנים אינו אלא מדברי סופרים. ברם, איתא בספרי, אמור להם, שיהיו כל הקהל כולו שומע. והיינו בציבור, הרי דאיכא גזירת הכתוב מיוחדת דבין עשרה לנשיאת כפיים. כאן בעצם מה זיהה הגריד, ממש ברוח ההסבר שנמצאתי קודם מכוחו, כן? בלי להגיד את שמו. שעשרה בברכת כהנים זה מדין אמור להם שהיה קהל שומע. מה למדנו מהקהל שומע בספרי את כל רם? הגריד רוצה לדייק שיהיה הקהל שומע, זה גם זה המקור, זה דין מיוחד במחווה של ברכת כהנים. אם אין את ציבור שאתה מברך אותו, אין פה מעמד של ברכה כמו הר גריזים והריבל היה במעמד כולם, כלומר בעצם המעמד הדמיוני שתיארתי קודם, הנה שם היה ברכה או כלל המעמד כולם. אז לדורות את בני ישראל אתה מברך בלי שכולם יהיו בחדר, אבל אתה יוצר ברכה לציבור. זה דין מיוחד בברכת כהנים. הוא ממשיך והוא אומר ככה. ונראה את דין ציבור המבואר בספרי, הוא הלכה רק בהלכות כל רם בנשיאת כפיים. זה דין מיוחד בברכת כהנים, זה צריך הקהל לשמוע. וזהו שיעורה בדין כל רם. וכל הקהל דיינו יהיו צריכים לשמוע. אבל לא נאמר בספרי דברכת כהנים אביה רק בעשרה. ברם, מכיוון דחזינה דשיעור דקול רם תלוי בקהל שיהיה שומע, הרדיקה חלוט שם שקהל עמית ברך ובעינן יוד, ומשום דדין ציבור נאמר ברכת כהנים מן התורה. ואז הוא ממשיך, ואני מדלק פה קצת, והוא אומר, ונראה דמלבד הדין ציבור דיקה מן התורה, בעצם המחייב של נשיאת כפיים, נאמרו עוד שני דינים נפרדים של ציבור בנשיאת כפיים. א', דין של ציבור בחפצה של ברכה, וזהו דבר שבקדושה, ותו איקה דין אחר של ציבור המתברך. ובעצם מה עושה כאן הגריד בקטע הזה? הולך הדין של עשרה בקרת כהנים, הרי שבמכונה הזאת שנקראת עשרה, יש איזה ארבעה חלקים. אחד נקרא הדין רבונון של הראשון שהוא זיהה, השני זה דין קול רם, שצריך ווליום, שצריך עשרה שומעים. זה דין בעוצמת הקול, כן? חוץ מזה יש דבר שבקדושה, יש כמה דינים, ובעצם הוא מראה לך כמה דינים יש. מה הוא לא שואל כאן? וזה הוא ישאל בשנים המאוחרות שלו יותר. מה זה להגיד שבקרת כהנים זה דבר שבקדושה? מה זה? וכאן, ידעו לכם שהוא הקדיש לזה שתי במות, שני שיעורים שהוא העביר בנושא הזה. אחד כותרתו נשיאת כפיים, ונתפס בשיעורים לזכר אבא מעריך חלק ב', והשני כותרתו דבר שבקדושה לא נתפס בשום מקום, יש לי עותק שלו בבית. ובשני השיעורים הוא שואל אותה שאלה. הוא מפגיש את ברכת כהנים עם דבר שבקדושה, שנקודת המוצא של שני הדיונים היא שאנחנו די יודעים מה זה דבר שבקדושה, שזה ג'וני, בוא נלך איתך. זה כשמקדשים ברבים את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות בעשרה. אנחנו גם די יודעים מה זה ברכת כהנים. ברכת כהנים זה לברך. ולכן, בשני השיעורים הוא שואל אותה שאלה. אז מה זה להגיד שברכת כהנים הוא דבר שבקדושה? אם פה היה לו שוויון נפש, יש עוד דין ועוד דין ועוד דין, כן, זה מכונה נורא מורכבת. ופתאום הוא שאל את עצמו, מה הפשר הדבר הזה? הרי זה לא מתאים למה? לאינטואיציה שלי, של ההגדרות. ועל רקע זה, הוא הולך לתת הגדרה חדשה. כן, ג'ולי, בבקשה.
אפשר להגיד שדבר שבקדושה הוא סט גדול, וסאבסט של דבר שבקדושה הוא ברכת כהנים, שיש לו עוד הרבה הרבה פנים לה, אבל אין ספק שיש סאבסט של דבר
שבקדושה. מצוין, ועדיין מה אני חייב למצוא? ובתוך ברכת כהנים, את הסאבסל הזה, של המושג הגדול יותר, או בלשון של בריסק, אני אצטרך למצוא כמה קיומים, כמה דינים בברכת כהנים. ותראו לכם מה הוא עשה, אני אסביר את זה, כל מה שאתה מציע הוא עשה, רק אני אסביר את זה. תראו לכם מה הוא עשה בשיעור שכותרתו ברכת כהנים. הוא השאיר על כנו את ההבנה הראשונית שלו, את דבר שבקדושה, והציע הבנה חדשה לברכת כהנים, לחפש בתוך ברכת כהנים איזו תכונה של דבר שבקדושה, וזה מה שהוא עושה בשיעור הזה כאן, שאני אקריא לכם. ואני אראה בזה, זה עמוד ר' ל"ח במהדורה החדשה, שמוסד הרב קוק. דיני יונה והמשנה במגילה, שכללה נשיאת כפיים ברשימת הדברים שאינם נאמרים אלא בעשרה. ברם עין ברמב"ם וכו'. ואז הוא אומר כך, בהלכה הזו מבואר יסוד חדש. שזה מה שהוא מאוד אהב בשיעורים האלה לעשות. יסוד חדש. ברכת כהנים מחייב את השומעים בשער לשבח לקדוש ברוך הוא. כלומר, מהי הגדרה היסודית של דבר שבקדושה? שבח לקדוש ברוך הוא. אז אם ברכת כהנים היא דבר שבקדושה, כנראה שגם היא מה? שבח לקדוש ברוך הוא. איפה זה נמצא? ופה, כמו שאתה מצוין, פה כמו שאמרת קודם, ג'ולי, הוא לא יגיד כל ברכת כהנים זה שבח לקדוש ברוך הוא. אלא יש דין של שבח בתוך ברכת כהנים. כלומר, יש כמה דברים שמתרחשים תוך ההתרחשות הפלילית הזאת שקוראים ברכת כהנים. אחד מהם הוא שבח, ופה אמרת את זה מצוין. הקהל, ופה הוא בעיקר ייקח אותנו בהמשך, לגמרא בהמשך, שאומרת שהקהל חייב להגיב בדברי שבח. ואני קורא פה חלק מהדברים, הוא אומר כך, שישנם דינים שונים מי הוא בכלל ברכה ומי אינו בכלל ברכה. המקבלים את הברכה מתחייבים להודות ולהלל להשם, כלומר, זה דבר שבקדושה מצד תגובת הקהל, לא מצד דברי הכהנים. אינם יכולים לשמוע הברכה מבלי להגיב על שמיעה פלאית זו. והוא מסביר, וחובת ההודעה שני נימוקים. א', הברכה שהכהנים מברכים, הלא אינה שייכת להם. המברך האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא, כי דכתיב בקרא ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, וכן מבואר ברמב"ם, אל תטמא וטמא אמרת תועיל ברכת אדיוט, כבר למדנו את זה. הרי שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, אם כן, אין לנו גמילות חסד גדולה מזו, העובדה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו, מחייב אותנו בהכרה טובה ודברי הודעה לקדוש ברוך הוא, צריך להגיד תודה לקנדימן על הסוכריה בבית כנסת? צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הברכה. ב', מנשיאת כפיים מביאה לידי השראת שכינה, יש בה משום מפגש קודש הבריחו, כנסת ישראל פנים אל פנים, ולכן הוא אומר, זה מחייב איזושהי תגובה, והוא הולך ומרחיב הדבר הזה, כלומר, מה שהוא בעצם עשה בשיעור הזה, מי ששמע אותו, זה אחד מהשיעורי היורצייט, הוא נכנס לחדר שהוא יודע מה זה דבר שבקדושה ברכת כהנים, הוא יצא מהחדר שברכת כהנים זה משהו עם תובנות חדשות שהוא לא העלה על דעתו לפני כן בגלל הקושיה הזאת. מה הוא עשה בטקסט שאני יש לי בבית, אני פשוט לא יודע מתי זה נאמר, לא יודע אם זה ישיר, אין לי מושג, שכותרתו דבר שבקדושה, הוא התחיל עם אותה קושיה, והוא החליט בוא נשאיר את ברכת כהנים באותו מקום. זה בדיוק משמע שחשבתם בהתחלה. אז מה אנחנו עכשיו נעשה? היות וברכת דבר שבקדושה, כנראה שמי זה לא מה שחשבת? דבר שבקדושה זה לא מה שחשבת. והוא הולך באותו שיעור ופורס הצעה חדשה למה זה דבר שבקדושה. דבר שבקדושה זה לא דברי שבח, טעית. הדבר שבקדושה זה קשור בתכונה היסודית של ברכת כהנים כפי שמתוארת בפסוקים, ושמו את שמי על בני ישראל, זה השראת שכינה. השראת שכינה דורשת עשרה, זה הכוונה של דבר שבקדושה. להשרות, כששכינה באה, צריך עשרה. עכשיו אני אגיד לכם מה בעצם הוא עשה לעצמו, כשהוא כתב שני שיעורים על אותו נושא, וכל אחד הוא אמר תירוץ אחר. שיעור אחד בעצם ביטל את הדבר אולי שצריך להבין מה תפקיד הקושיה בעולם של הגריד, בעולם של בריסק. תפקיד הקושיות זה לא בעיות שצריך לנער אותן. זה לא זבוב טורדני שצריך להעיף אותו. תפקיד הקושיות הוא לגלות שלא הבנתי נכון את הדברים. כלומר, הקושיה יש לה תפקיד גילוי. קושיה מגלה לי שהתובנה הישנה היא לא נכונה. ואם אני מצליח לנפק הסבר שיענה על הקושיה, אז מה זה עושה להצעה שלי? הוא מוכיח שהיא נכונה. כלומר, הקושיות הן ההוכחות. כי הקושיות נותנות ביטחון שההבנה הקודמת לא הייתה נכונה, ועכשיו אני יכול להציע הבנה שעונה עליה וכן היא נכונה. אבל ברגע שמתברר, שאפשר את הקושיה הזאת לתרץ בעוד דרך, מה בעצם מתברר? שהקטנה הקודמת היא רק אפשר. וזה לא אומר שהיא לא אפשרית, אבל זה אומר דבר אחד בבירור, שהוא לא מוכרח. כן? או שהייתי אומר שהחידוש שאני קורא, בהלכה הזו מבואר יסוד חדש, זה לא בהכרח כך, כי אולי יש יסוד אחר. ואני אוסיף, אני אוסיף שמי שפה למד אצל אבא שלי יודע שאיך אבא שלי היה מעביר את השיעור הזה, הוא היה אומר את שני השיעורים ביחד. הוא היה אומר, באמת זה פלא, שדבר שבקדושה כולל ברכת כהנים, ולכן מה צריך לעשות? מצד אחד צריך לנתח מה זה דבר שבקדושה, ואולי זה באמת לא מה שחשבתי. מצד שני אפשר גם לבדוק, לבחון מחדש מה זה ברכת כהנים, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. האם יוצא חידוש מהשיעורים שלו? לא. האם הניתוחים שלו זהירים יותר ומדויקים יותר? כן. פעם אמרתי לו את זה, ראיתי לו את זה, הוא אמר לי, אתה צודק. אני בשיעור שלי ככה הייתי עושה. זו כל דרכו הלימודית, כלומר, פה נמצא, הייתי אומר, התמצית של ההבדל בין הרב והתלמיד. ובאמת בשיעורים של הגריד, מי שזכה לשמוע, היה ברק מדהים, היה חשמל באוויר, היה אקסטטי. כלומר, יצאת מהחדר עם יסוד חדש. העניין הוא שהרבה מהם לא מוכחים. אין לי דוגמה לזה. הרבה מהם זה הצעות מבריקות. זה לא, המילה מוכח, שכל כך הבריסקרס הראשונים חיפשו אותה, היא מאוד בעייתית. אבא שלי לא מחפש את זה בכלל. הוא לא מחפש הוכחה. הוא חושב שתפקיד האדם הוא להבין. ולהבין זה למצות את האפשרויות שעומדות לפניך, בלי להכריע. אני לעצמי, איך אני מנסה להכריע? לא דרך ההיגיון, דרך הטקסט. שזה, אומנם זה לא הכרעה הגיונית, אבל במספר מקרים אתה יכול להגיד למה הטקסט נוטה יותר. או נגיד בצורה פשוטה, אתה יכול לגלות שטקסטים שונים הם מכילים בתוכם ויכוח מושגי מאוד גדול, או מושג שעובר ומתפתח ומשתנה ויש בו תפיסות שונות, וזה לא מתואר רק בבריאת העולם שני דינים, אלא שני הדינים הם בתנועה. זאת שאלה, אני סוגר פרסם על דרכי לימוד. בכל אופן, אפשר לראות בדוגמה הזאת, הייתי אומר שני דברים מאוד בולטים. דבר אחד זה ההבדל בין הגריד הצעיר למבוגר, זה בעצם ההבדל בין בריסק הטהור לבריסק של הגריד. שאלות מהסוג הזה של מה זה אומר, זה לא שאלה בריסקאית. אם זה דבר שבקדושה, זה דבר שבקדושה. כלומר, המהנדס, מה מעניין אותו רק אם זה עובד או לא עובד? זה לא מעניין אותו אם זה... את מהנדסת, נכון? העיקר שיעבוד, נכון? ושיקנו את המוצר. זה מה שמעניין. זה מעניין אותו, למה קונים את המוצר? זה לא מעניין כלום, כן? הגריד כאן כבר הכניס סדר יום הרבה יותר פנימי. סדר יום ששואל את עצמו למשמעות של הדברים, למהויות של הדברים, זהו פריצת דרך מול העולם הטכני של בריסק. דבר השני הוא, הייתי אומר, קצת הבלימה של ההוכחות של הדברים. הייתי אומר ככה, זה כמעט מובנה שהשלב האחרון של אבא שלי, הוא יהיה מוכרח לבוא בלי הברק, למה אני מתכוון. היות וכל תכונת ההמשגה שהלמדן צריך במהלך לימודו, ולכן זה עולם של חידושים לא נגמרים, להציע מושגים שלא כתובים בטקסט. כלומר, הלמדן, כל מטרתו הוא, כשהוא לומד, זה לנסח את מה שלפניו באמצעות מילה שלא כתובה לפניו. לכן זה חידושים אדירים. צריך כל הזמן להיות ברוח יצירתית. לכן הבריסקאים עם רוח החידוש העצומה, אבל דווקא בגלל שהמושגים לא כתובים במקורות, אפשר להציע תמיד יותר ממושג אחד כמעט, כן? ולכן אתה מצד אחד נמצא באיזו עולם שהוא יצירתי מאוד, מצד שני הוא בעצם ההגדרה שלו הוא אפשרי. ואני חושב שבאמת שהולכים לרב חיים בחיבור ומנסים לראות מה המבנה הקלאסי של דיון רב חיימי, אפשר לראות מבנה שדי חוזר על עצמו. הקטע הראשון הוא מאוד קצר, זה הקושייה. איך הציטוט של הרמב"ם מאיזה קושייה. הקטע השני הוא קצת יותר ארוך, הוא היסוד. שם המושגים התוארים נאמרים והם מאוד חזקים. ואז הקטע השלישי הענק זה ההסתבכות. כי מה רב חיים אז מנסה לעשות? שהכל יסתדר ושזה יסתדר עם הטקסטים, לא, וזה בדרך כלל זה מסתבך. והוא לא נוטש את המטוס, כלומר הוא מנסה ומנסה ומנסה. באיזשהו מקום, מה שיותר קורה בעולם של אבא, אין את הקטע השלישי, אין הסתבכויות, והקטע השני הוא ארוך. כאילו, המושגים הם אפשריים. כי כושר הניתוח השיטתי, המדויק, כל כך חודר, הוא יוצר איזה... הוא מובנה מהשיטה כמעט, שאתה יכול כמעט כל דבר לגעת, כי המושגים לא כתובים בשום מקום, חוץ מאשר במוח הגאוני של הבריסקאים. אז אתה יכול לומר כל כך הרבה מושגים, אז את בעצם לא יכול להוכיח אף מושג. ואז השאלה הגדולה, לומדי עמד עוד איך מידות, מגיע ממש בקטע הבא, וכל העוצמה של בריסק, יש פה, הייתי אומר ככה, אבא שלי בעיניי הוא הבריסקאים, הניתוח הכי זהיר, אבל האם זה לא פוגע באמירה של האסכולה הזאת? זאת שאלה שאני מתייסר בה קצת, כן, בבקשה.
הרב בשיר מוזכר רבי מורי התייחס לחובה של הקהל לשבח את השם.
כן.
ואני זוכר שהיה מחלוקת במשפחה שלי בין הקטנים לבין הסבתא, על בסידור קולבו, יש את הפסוקים.
תהי רצון, נגד החלומות הרעים.
לא, את הפסוקים בין המילה, לברך הכוכב יש פסוק.
כן, אנחנו נלמד את זה בגמרא בהמשך, בדף מם. לפי הקצב שלנו זה בוש... חצי שנה, אבל עכשיו יש הרבה גז, בסדר, אתה תראה. בסדר, אז בכל מקרה, אז דגענו כאן בשאלה של עשרה בנשיאת כפיים. אישית מאוד קוסם לי הרעיון שזה לא דין כללי של דובר שבקדושה, אלא כי הברכה היא לציבור. כי הברכה היא לעם ישראל, כי ברכת כהנים היא השראת שכינה. הקדוש ברוך הוא דרך עבדה בכהנים, הוא משרה את שמו, את שכינתו, הוא מגיב לתפילה, וזה לעם. זה לא מקרי... אני מאמץ את היסוד של דבר שבקדושה, שהעידקים מייצגים את עם ישראל כאן, את הציבור. אני מוכן לקבל מהר"ן שזו דרשה מקומית שנאמרה כאן, אבל זה הרציונל שלה. שמברכים ציבור, כן, בבקשה.
אבל למה הכהנים הם מניין? כי הם לא מתברכים.
כי מי מברך, את זוכרת? הקדוש ברוך הוא מברך, הוא מברך גם את הכהנים. אם כהן רוצה ברכה, איפה הוא צריך להיות? על הדוכן, לא בקהל. כי זה לא ממטרה של ברכות, כן? זה דיבר, זה לא מים קדושים שעפים לכל רוח, והעיקר שהשערות יתרדפו קצת. הקדוש ברוך הוא מברך, כי הוא מגיע לחדר. הוא מגיע בסוף התפילה ועונה, הענן יורד עלינו דרך הכהנים שאומרים רק יבורך, הם מבקשים ממנו שהוא יבוא. בסדר?
בכל רם זה לא עוזר. המקור זה
הכל רם
של הכהנים שישמעו הקהל. זה לא עובד, יצריכים, למה נכללו הכהנים?
שאלה טובה. אתה צודק? לא יודע. טוב, בואו נתקדם קצת בגמרא, אנחנו בלמדת עמוד א'. אמר רבא, זה שורה שלישית בגמרא. אמר רבא ברבונה, כיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר, אפילו בדבר הלכה, שנאמר, ובפתחו עמדו כל העם, אין המידה אלא שתיקה, שנאמר, ואוכלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד. רבי זרע אמר רב חיסדא מאחה באוזני כל העם וספר התורה. יש פה, יש שאלה ראשונה מתבקשת היא, מה זה עושה פה? אנחנו עכשיו עושים ברכת כהנים, השורה הבאה היא ברכת כהנים. כן. מה בדיוק עושה פה ממרא, על כיוון שיפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה.
מדברים על בית כנסת, ויש רעש בבית כנסת, אז מדברים על רעש בבית כנסת.
מצוין. שזה בהחלט נכון, ואני חושב שזה יותר, יותר עמוק מזה. בואו נדרוש בעצמנו קצת יותר. הרי מה זה לקרוא בתורה? מה זה לקרוא בתורה? זה לחזור להתגלות של הר סיני. נכון? זה לחזור להר סיני, קוראים את דברו של המלך. התורה הקדושה שמגיעה מסיני, דבר המלך, קוראים אותה ברבים, וכאן בדומה מאוד לברכת כהנים, שזה גילוי שכינה, קריאת התורה הוא גם גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא מגלה את דברו. וכאן יש דבר מאוד דומה, אותו יסוד, שמה שניהם מחייבים? להקשיב. שניהם מחייבים התייחסות. שניהם, הקהל הוא גם חלק. לא, אבל כל ירא קורא בתורה, הבעיה שלו, כן? טוב, שיקרא בתורה, שיעמוד מקדימה. אלא הקהל הוא חלק מהקריאה בתורה, הקהל חייב, וכן מה אומרים? כיוון שנפתח ספר תורה, בפרט זה מאוד מעניין, אסור לספר אפילו בדבר הלכה, יש פה מתח תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הוא לא מדבר כי הוא מדבר על, על היאנקיז, כן, אלא הוא מדבר דברי תורה, כן? וכן.
אני חושבת שהנקודה המשפט הוא בין שני הדברים זה שהחובה של מי שמקשיב.
נכון, נכון מאוד. אבל בשניהם זה להקשיב לדבר השם, זה להקשיב לשכינה.
וגם בברכת כהנים הוא צריך לעמוד באיזשהו מקום. ופה הוא לא צריך לעמוד, אבל הוא חייב להקשיב. זה נקודה אחרת, אבל זה עדיין משהו שהוא דוד צדדי. כאילו, שיש לציבור אחר. או כאילו, כאילו להיות חלק מהציבור, זה דורש משהו ממך.
כן, בהחלט.
כאילו, אם אתה עומד בצד או
מאחורה,
בברכת
כהנים,
אתה לא יוצא. ופה, אם אתה מספר או אתה עושה משהו, זה לא
שמישהו
אחר עושה
משהו
ואתה יוצא בגלל
שאתה
נמצא.
נכון.
אז שיש לך חלק,
אם
אתה לא
עושה
את
החלק שלך, אז כאילו אתה לא נמצא. נכון. למרות שאתה נמצא. כן. האמת היא אבל שהמקור של הגמרא הוא די מפתיע. כי מה אומרת הגמרא? היא פשוט הולכת לתיאור של קריאת התורה בתנ"ך. שאין הרבה, ואחד מהבודדים הוא בנחמיה, ומה כתוב שם? כפתחו, עמדו כל העם, לכאורה מה הדבר הכי פשוט היה להגיד, מה צריך לעשות כשפותחים ספר תורה? לעמוד. אז זה נושא שהזמן לא מאפשר עכשיו להיכנס אליו, כשלמדנו מגילה לפני איזה 9 שנים, לא יודע מתי, אולי מי שמכם זוכר, עסקנו בזה בפרק שלישי במגילה, בעל כהרת צריך לעמוד כשהוא קורא בתורה, אבל האם הציבור צריך לעמוד? אז הפשטות שלו, יש חומרת המערה מרוטנברג, שנזכרת במורדכי, שהמערה היה עומד בקראת התורה, גם בתור ציבור, והוא היה אומר, זה כי נתינתה בסיני, מה נתינתה באימה, בירה, ברטת ובזיע, אז כך הוא היה עומד, ובאמת סבי הגריד היה נוהג לעמוד בקראת התורה, אבל זה לא חובה הלכתית, אבל זה באמת מפתיע, כלומר, צריכים להגיד שזה לעמוד, באיזשהו מקום, הגמרא כאן לוקחת את זה מעמידה להקשבה. בין עמידה לשתיקה, ובהמשך רבי זרע אומר, ואוזני כל העם לספר התורה. זו גמרא מאוד יפה, שבתוך סוטה משתלבת יפה בהקשר הקודם, ברכה הסביר את זה פה מצוין. יש רק בעיה אחת, שהיו גם כמה תלמידי חכמים להתווכס בזמן חז"ל, שהיו בזמן קריאת התורה לא בדיוק מקשיבים, כי הם היו עסוקים בלמוד. זו גמרא בברכות. אמר בברכות בפרק ראשון, דף ח', שם תוספות פה מביאים את זה, הם יודעים הרי הכל. שומעים תוספות, דיבור מתחיל כבל שנפתח ספר תורה, מקשיב בפרק כמה דברכות, דמר רב ששת, עד האפי וגוריס, רב ששת היה פשוט מפנה את הגב לבעל כהרה, ולומד. ואמר, הנה בדידן, ואנן בדידן. עכשיו, זו שאלה שהיא לא שאלה של תוספות, לא צריך להיות דיאלקטיקן בשביל לשים לב אליה, שאלה נמצאת בריף במגילה. והדברים גם מובאים ברמב״ם, בהלכות תפילה. מקוצר הזמן, אני רק אקריא בקצרה את הרמב״ם ואת התוספות, וזה נעצור היום. כן, הרמב״ם נמצא בהלכות תפילה, פרק י"ב הלכה ט', ושם אומר הרמב״ם כך. כיוון שהתחילה קורא לקרות בתורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. אלא כל שותקין ושומעין ומשימים ליבם למה שהוא קורא שנאמר ואוזני כל העם לספר התורה. פסוק יותר מוצלח אני חושב. ואסור לצאת מן הציבור בשעה שהקורא קורא, מותר לצאת בין איש לאיש, בין גברא לגברא זה תחנה, זה כמו תחנת רכבת, זה תחנת יציאה. ומי שהוא עוסק בתורה תמיד ותורתו אומנותו, מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא קורא בתורה. וזה ההסבר שמופיע בריף, שזה כבר פותח פתח רחב מאוד לדיונים בחז"ל על רשב"י וחבריו. כלומר, עד כמה מי שתורתו אומנותו, הוא חייב במצוות שהן סמליות לתורה, זה כאן. קורה בתורה, כל הזמן קורה בתורה, כן? אני יכול להגיד לכם, בבית הוראי זה משהו שאני מרגיש מאוד חזק, כמו להגיד שאני הולך לבית של החותן והחותנת. אין דבר תורה בארוחה אצל ההורים שלי. למה? כי הכל תורה. כן, מה, עכשיו דבר תורה? חותנת שלי, נו, תגיד דבר תורה בארוחה. האמת שבעיניים מוצא חן, יותר ההנהגה של החותנת. כאילו, תגיד דבר תורה, כי לפעמים יוצא שהכל תורה, אז זה אין דבר תורה, כן? זה לגבי תפילין, בירושלמי מופיע שתמיד חכם לא צריך להניח תפילין, רק מי שלא עוסק בתורה. או מי שעוסק בתורה, מה זה תפילין? תזכור את זה לתורה, אני כבר קורא בתורה, יש תורה עליי. והשיא השיאים זה הירושלמי, שאומר שרשב"י לא יקרא קריאת שמע. כי מה זה קריאת שמע? והיו הדברים האלה, אני, אם דבר, אז זה חלק מסגה שלמה שהבבלי בעצם הכריע, שגם תמיד חוך אם צריך, וזה מסיבה פשוטה. כי הדברים האלה הם לא רק נועדו בפשטות בשביל שיהיה לך ידע תורני. הם נועדו לפעול במישור אחר, ולמדנו את זה השנה, מי שהיה בשיעורים על הגריד, דיברנו על ה-explanation ו-fascination. הדברים האלה לא רק נועדו בפשטות להיות במישור הקוגניטיבי. שתדע, עוד הלכה טוב, אני כל הזמן לומד תורה, אבל אני צריך עכשיו בדיוק לקרוא דברים ואב. זה נועד במישור הפנימי, התודעתי, החווייתי, שאדם מביע הזדהות עם התורה, שאדם יותר תודעה של קישור לתורה, גם תמיד חוכם צריך את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעצור כאן בגלל השעה. בתוספות כאן יש משהו קצת שונה. בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נתחיל בעיקר בענייני נטילת ידיים, מתגלגל הלאה. בסדר?
הלאה טוב.